פרק י' כדי להיכנס לעניין, אומר הרבי בסוף הפרק הקודם שהספירות נקראות בזוהר הקדוש בשם רזה דמהמנותה. רזה דמהמנותה זה אומר סוד האמונה. אנחנו שאלנו, הרי דע את אלוקי אביך, והרי מבשרי יחזה אלוקה, כל העניינים האלה הרי גם קיימים. האמת שאדמור הזקן כבר, השאלה הזו מובאת בחסידות כמה פעמים, בדרך רמז גם בטניה ובאמנת אלוקות של את זה הרי בעצמך צדק. איך ייתכן שאנחנו הרי דיברנו על זה, הזכרנו לא מזמן, שבדרך מצוותיך באמנת אלוקות הוא מחלק ממש בהתחלה בין אמונה לידיעה. אז הוא אומר, מה שאפשר לדעת באלוקות יודעים, וכשהשכל מגיע למה שנקרא דרך ללא מוצא, למקום ששם אין לו כבר אחיזה, אז שם בעצם מתחילה המצווה להאמין. כמו שאמרנו שזה פחות או יותר מנוסח בסגנון של האמונה מתחילה, איפה שהשכל נגמר, תחליט הידיעה שלא נדעך. אחרי שהוא מעריך בעניין הזה, הוא אומר, אבל רגע, 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 לכאורה הרי כתוב, מה כתוב? כתוב שלית מחשבה תפיסה בך כלל. אז מה אמרנו שיש הבדל בין אמונה וידיעה? מי אמר בכלל שיש ידיעה באלוקות? לית מחשבה תפיסה בך כלל? מביא את הזו. אז הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. הוא מתרץ על השאלה הזאת, והוא אומר שהנה חינמי, מה שכתוב שם זה לית מחשבה תפיסה בך, בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, בו בעצמו. אבל בסדר ההשתלשלות, שזה היה כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העניין הזה באופן המסוים הזה, או אחת מהסיבות החשובות, כפי שמובא בזוהר הקדוש, שזה בגין די שתי מודון לבני נשא, כדי שידעו אותו, אז טוב. אז כל העניין של סדר השתלשלות בספירות זה כדי שנדע ונבין. וצריכים לדעת שימרץ לבך שוב לאחד, יש איזשהו שלב שבו שתוק כך עלה במחשבה, האמונה היא למעלה מן השכל, וכשאתה מגיע בידיעת אלוקות שלך למקומות, לאותם המקומות שבהם השכל אין לו שום תפיסה, תעצור. כאן מתחילה האמונה.
אז מה בעצם
החיוב
של
יש לי חיוב לדעת את הקדוש ברוך הוא, איפשהו נותן לי לדעת. ויש על האיסור המופלא ממך, אל תדרוש. כמו שיש לי חיוב בזה, יש לי חיוב בזה. כמו שיש לי חיוב לשים מזוזה, ויש לי איסור לשים שתיים, שאני עובר על בל תוסיף חלילה. אז יש לי את החיוב ואת המצווה לדעת את השם, כי הידיעה יש לה חשיבות רבה, כפי שאומר דוד המלך לשלמה, ואתה שלמה וני, דע את אלוקי אביך. ומה תהיה התוצאה מזה? ועובדהו בלב שלם ובנפש חפיצה, כיוון שהמבנה הנפשי שהשם ברא לאדם הוא כזה שהמידות שבלב שבהן אנו מצווים לעבוד את השם, המידות האלה מתפעלות מן השכל ונולדות מן השכל. אז כשיש לנו ציווי כללי של ואהבת את השם אלוקיך, שזה שורש לכל מצוות עשה, יש לנו ציווי כללי של את השם אלוקיך תירא, שזה שורש לכל מצוות לא תעשה. וגם כשנכנסים לפרטים ולפרטי הפרטים, והשמחה של מצווה שאדם צריך להיות בה, כל הדברים האלה זה דברים שבאים על ידי התבוננות. בין בסור מרע ובין בבעשה טוב. כי אז כמו שאסור לי לחשוב מחשבות מסוימות שעשויות לגרום למעשים אסורים, כמו שאסור לי, דיברנו לא מזמן על הדוגמה הזאת, הרמב״ם אומר שכשיוצאים למלחמה, אז התורה מצווה שאסור לפחד. איך אפשר לא לפחד? זה רגש בלב. כמו שאפשר לצוות אותי על אהבת השם, כך אפשר לצוות אותי על יראת השם. כמו שאפשר לצוות אותי על יראת השם, כך אפשר לצוות אותי לא להרגיש רגשות מסוימים. כמו שכתוב בתורה, לא תחמוד. מה זאת אומרת לא תחמוד? איך אפשר לא תחמוד? הוא רוצה את זה. לא, לא תחמוד. דהיינו שיש פה סוג של התבוננות, סוג של עבודה שכלית, חלקה נעשית בדרך של הימנעות, כי האדם יש לו שליטה על מחשבותיו, המוח שליט על הלב, בתולדתו וטבע יצירתו, למעט אם הוא קלקל את הטבע הזה, כי האלוקים עשה את האדם ישר, הוא יכול לפגום בטבע הישר הזה, בישרות הזאת שלו. אבל מצד אחד שהקדוש ברוך הוא בורא אותו, וכנראה גם אפשר להחזיר את זה לקדמותו בעבודה כזו או אחרת, אז יש את היכולת הזאת של מוח שליט על הלב, האדם לא עבד למחשבות שלו. אז בין אם זה מחשבות אסורות שהוא צריך לדחות אותן, בין אם המחשבות שגורמות לדברים האסורים, כמו למשל, כמו כתב הרמב״ם, כשהחייל יוצא למלחמה, צריך שישים מבטחו ולהתבונן בצור ישראל וגואלו וכו' וכו', וישים נפשו וכפו, ויחד עם זה הוא גם אומר שאסור לך להתבונן ולהתפעל מעוצמתו של האויב. כי אם אתה תתבונן ותתפעל מעוצמתו של האויב, אתה תגיע למצב שאתה תפחד. אז אתה צריך לעצור את הפחד הזה כבר בשלב של המחשבה. וכך בעוד הרבה דברים. אז אתה רואה שיש לנו כאן ציווי לדעת את השם, כי על ידי ידיעת השם אנחנו נגיע לאותה עבודת המידות הנדרשת מכל יהודי. אז אם ידיעת השם זה הולך על הספירות, למה באמת קורא הזוהר הקדוש לעשר הספירות, רזה דמהמנות הסוד האמונה, הרי מדובר פה על שכל ולא על אמונה, וכבר סיכמנו שהאמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר, הפועל מדובר על עניין שכלי. תירצנו בסוף הפרק הקודם, ובדרך משל אמרנו, כמו שבאדם, כאשר נפשו מתלבשת בגופו, אנחנו אומרים רופא חול בשר, הוא מפליא לעשות, מחבר גשמיות ורוחניות, כל שכן וקל וחומר, כאשר אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא בחר להיות עם הספירות שלו באופן כזה של אי וחיו אחד ואי וגרמו אחד. דהיינו שהוא בחר להתאחד עם הספירות. איך אפשר להבין? הרי השלו בערך המרחק הוא מרחק אינסופי. ודיברנו בפרק הקודם שבין בין העשייה למחשבה של האדם זה מרחק של 5 פעמים שלו בערך. ובין אפילו החוכמה שזו הספירה העליונה ביותר וכל שכן אלו שתחתיה, אל עצמותו של הקדוש ברוך הוא, זה אין סוף פעמים שלו בערך. כך שברור שהשלו בערך פה הוא חזק מאוד. והאם אומרים לנו שיהיו וחיו אחד ויהיו וגרמו אחד, אז זה פלא מופלא. ועל הפלא הזה אנחנו מדברים. אז לכן הספירות נקראות רזה דמהמנותא. לא בגלל שהן עצמן לא נתפסות, הן כן נתפסות. איך מתלבש בהם אור אינסוף שהוא שלא בערך אליהם, זה בלתי נתפס. ולכן הספירות נקראות רזה דמהמנותא.
בעצם האחד זה על כל הבריאה כולה. כל יום
שבוכו
אחד, לא רק עולם...
אבל על כל הבריאה אנחנו בפירוש לא אומרים שהקדוש ברוך הוא מתאחד עם הבריאה עד שהבריאה זה הקדוש ברוך הוא. אתה זוכר את השיחות שהיו לנו כאן בתחילת השיעורים, סדרת השיעורים. השולחן זה לא הקדוש ברוך הוא.
זה מהות וזה מהות?
אין עוד מלבדו, כשאתה חוקר לעומק של השולחן, אתה מוכרח להבין שבאמת יש פה שולחן, ועל פי כל גדרי התורה יש פה שולחן. ואם אתה תרצה לשבת עליו, אני אגיד לך שלא יושבים על שולחן, ואם תרצה להרוג עליו קינה, אני אגיד לך שהשולחן דומה למזבח, ולא הורגים עליו קינה, אני אגיד לך, יש הלכות בשולחן ערוך, ויש הלכות בשולחן ערוך בדיני ממונות, למי שייך השולחן הזה? ומה הדינו של מי שמזיק אותו, או גוזל אותו? וכיוצא בזה הרבה. ומי שגורר אותו בשבת, יש שולחן.
וזה לא הקדוש ברוך הוא.
אבל זה גם לא משהו אחר. וזה החידוש המופלא, שהרי אין עוד מלבדו. זה לא שיש קדוש ברוך הוא ויש שולחן. זה הקדוש ברוך הוא באמת שאין עוד מלבדו, אלא שהקדוש ברוך הוא נקרא כל מסתתר. והוא מסתתר בצמצום הראשון. ואחר כך הוא מסתתר בקו המצומצם שנמשך לתוכו. ואחר כך הוא מסתתר באותו הבחינה שנקראת רשימו, שזה כוח הגבול של האינסוף. ואחר כך הוא מסתתר בעשר ספירות, אני מקצר את התהליך, ואחר כך הוא מסתתר בעשר ספירות של עולם הבריאה, ואחר כך של עולם היצירה, ואחר כך של עולם העשייה. אני מאוד מקצר. ובסוף הוא מתלבש בעשר ספירות של עולם העשייה, ואחר כך הוא מתלבש בעשר ספירות בעולם העשייה הגשמי. וכאן בעולם העשייה הגשמי נבראו ברואים אין מספר, מה רבו מעשיך השם? על ידי כוח האינסוף המפליא לעשות, בא מסובב כל עלמין, החיות המצומצמת נמשכת מממלא כל עלמין, עצם ההתהוות הגשמית מסובב כל עלמין, ולכן כאשר אני רואה שולחן אני צריך להרגיל את עצמי, וזה אחד הפירושים של אמונה, תרגול, אומר אדמור הזה, כן, אמונה כאומן המאמן ידיו, צריך לאמן את עצמי ולתרגל את עצמי, לראות את השולחן בשני אופנים שונים. מצד אחד לראות שולחן על כל משמעויותיו, ומצד שני להבין שאין עוד מלבדו, ובעצם אני רואה פה רק את הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא אכן מסתתר בשולחן. וגם כאשר אני אהיה בעזרת השם במדרגה גבוהה מאוד, וגם אתה וכל אחד מאיתנו נגיע בקרוב ממש לאותו הזמן ואותו המצב, כפי שאדמור הזקן סיפר שהוא הגיע לזה ברגעים האחרונים שלו באלמא דיין, וכך יהיו כל ישראל בגאולה העתידה, וראו כל בשר כי פי השם דיבר, אז הבשר עצמו ירגיש ויראה אלוקות בכל דבר, אז יהיה גילוי של סובב כל עלמין בממלא כל עלמין, מה שקיים גם עכשיו רק שלא בגילוי, ואנחנו נוכל להסתכל על השולחן ונראה אכן שולחן, ויחד עם זה נראה שאין עוד מלבדו, כי אנחנו נראה רק את דבר השם של השם שמחיה את השולחן הזה, שמהווה את השולחן הזה, שהוא השולחן הזה. אז יש שולחן, יש שולחן. יש עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. יש רק הקדוש ברוך הוא בעולם. זה סוג של תפיסה דו-ממדית, או קצת יותר מדו-ממדית, שיהודי מעצם זה שהוא, הנפש שלו היא חלק אלוקה ממעל, שבאה מאוד מלפני הצמצום, יהודי מסוגל לזה. גוי לא מסוגל להאמין. גוי לא מצווה להאמין. הנשמה של גוי נבראה רק אחרי הצמצום, רק אחרי הסילוק, רק באופן של אור של תולדה. אבל נשמה של יהודי שבאה מלפני הצמצום הראשון, והיא חלק מהקדוש ברוך הוא ממש, מסוגלת להבין את הדבר הזה. בהתחלה זה טראומה, זה קצת הלם, אבל לאט לאט ככל שמתבוננים ומתרגלים ומרגילים את עצמנו להתבוננות הדו-ממדית הזאת, נקרא לזה, שבעצם יש פה שני עניינים בכל דבר שאני רואה. אני רואה עולם, אני רואה עולם, הנגב ימינק דרך ארץ. ויחד עם זה אני מזכיר לעצמי שאין עוד מלבדו. ולכן החכם, אומר אדמור הזה כן בתניה בפרק מ"ג, איזה הוא חכם, אומרים לנו חז"ל, הרואה את הנולד. למה להגביל? מה זה רואה את הנולד? הוא יודע את העתידות? יודע את העתידות זה נביא. ואנחנו כבר נמנו וגמרו שחכם עדיף מנביא. אז למה להחזיר את הדברים לקדמותם? מה פירוש איזה הוא חכם הרואה את הנולד? אז משמע שרואה את הנולד זה לא נביא. זה לא אחד שיודע את העתידות. זה הרבה מעבר לזה. מה הפירוש שזהו חכם הרואה את הנולד? אומר אדמור הזקן בתניה בפרק מ"ג, לזהו חכם הרואה את הנולד, הפירוש, הוא רואה כל דבר, איך הוא נולד ומתהווה, יש מעין בכל עת ובכל שעה. זה החכם האמיתי.
זה רק צדיק, זה לא אדם בעל שכל רב. זאת אומרת, החכם פה זה לא בו אדם שכל רב, כי הוא לא יכול לראות אם זה נולד מהקדוש ברוך הוא.
זה, אתה שואל שאלה מעניינת, האם החכמים שדיברו עליהם חז"ל, האם ההגדרה של חכם היא לא כמו רק ההגדרה הזאת שלנו של מישהו יעבור את כל הבחינות בהצלחה וכזה ידען גדול, כנראה שאתה צודק. יש בחסידות ביאור למה גדולי ישראל נקראים תלמידי חכמים, למה לא לקרוא להם חכמים? אז הביאור, תלמידי חכמים, הפירוש שהם לומדים מספירת החוכמה בעצמה, שהחוכמה היא תמיד באופן של ביטול ותמיד באופן של קבלה, ולכן נהיה מזה שזהו חכם הלומד מכל אדם. אבל הלומד קודם כל, כל הזמן הוא בתנועה של למידה, הוא תמיד באופן של מקבל. הוא גם מקבל והוא גם משפיע, אבל מצד עצמו הוא בעצם כל הזמן ריק, הוא כל הזמן נותן. ולכן איזהו חכם הרואה את הנולד, החוכמה שם נראה, בספירת החוכמה רואים את המהפך בין העין ליש, בין העין של הכתר ליש כבר של הבינה. והחוכמה מצד עצמה זה כוח מה, תוקף הביטול, הוא מעצמו לא קיים. בתוקף הביטוי. אז לכן הוא רואה. טוב, אבל סוף סוף דיברו איתנו על ספירות, וסוף סוף אמרו לנו עשר ספירות, ויש להם שמות כאלה ואחרים, והן פועלות בצורה כזו וכזו, יש לזה משמעות ויש לזה חשיבות, עד גבול מסוים. אז יחד עם זה שזה נקרא רזה דמהימנות, הסוד האמונה, אבל יחד עם זה, זה לא דברים בטלים חס ושלום. יש משמעות ויש תוכן בעניין. מה משמעותו ומה התוכנו של עניין העשר הספירות? זה מה שמתחיל בפרק שלנו להסביר. פרק י'. אך מכל מקום הועיל ודיברה תורה, כי לשון בני אדם, לשכך את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע. לכך ניתן רשות לחכמי האמת לדבר בספירות בדרך משל. וכן, יש לנו הסברים מלומדים וחכמים ועמוקים על כל המבנה הזה של סדר ההשתלשלות. חלק גדול ממה שנקרא תורת הקבלה עוסק בעניין הזה. יש הרבה חלקים שלו שעוסקים במעבר לזה, אבל חלק גדול מתורת הקבלה עוסק בעניין הזה שנקרא לימודי עשר הספירות. עץ חיים המפורסם של הארי הקדוש, ששם מתואר כל סדר ההשתלשלות, מהמחשבה הקדומה ועד תחתית העשייה הרוחנית, כולל עולמות של הקליפות שבאמצע. כל הדברים האלה מתוארים שם ונלמדים שם בעריכות הגדולה ביותר. וכאן הוא אומר את זה בקיצור, ניתן רשות לחכמי האמת לדבר בספירות, וצריך לזכור שזה תמיד בדרך משל. כל מה שמלמדים אותנו בספירות זה הכל בדרך משל, שאם אתה לא זוכר שזה בדרך משל, אז חלילה אתה יכול לחטוא במה שנקרא הגשמה. אנחנו צריכים לזכור שלא ראיתם כל תמונה, צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואינו כוח בגוף, ולא ישיגו משיגי הגוף. כל ההשגות האלה וכל המשלים האלה שהם לכאורה גשמיים, ובספרי הקבלה יש הרבה ציורים, ויש הרבה משלים גשמיים מעברי גוף האדם, ומצורת הפנים ומאוד דברים, אז יש תיאורים לכאורה גשמיים. צריך לזכור שלא רק התיאורים הגשמיים, אלא גם התיאורים הרוחניים, גם הם אינם יותר מאשר משל. מדוע? כי עיקר העניין ועיקר החשיבות בעשר הספירות זה אותו האור אינסוף שמתלבש בהם, ולכן הם נקראות, כמו שלמדנו, רזה דמהימנות הסוד האמונה. אחד העניינים החשובים שלימדו אותנו חכמי האמת בעניין הספירות, שהם נקראות אורות. וזה באמת אחד החידושים המעניינים שתורת החסידות שמה עליהם את האצבע, ומדייקת שבתורת הקבלה הספירות נקראות אורות, מה שאין כן בחלקים אחרים של התורה מתייחסים לבחינות אחרות, כמו למשל לבחינה שנקראת שפע, או לפעמים הדגש הוא על הכלי. אז לפעמים מתייחסים לאור ולפעמים מתייחסים לכלי, לפעמים מתייחסים למה שנקרא אור עם כל הדיוקים והבורים שיש בזה בחסידות, שאולי גם בזכה זוכת השם נפרט אותם בהזדמנות, לגבי מה שנקרא שפע, דהיינו הערה כזאת שהיא מצטמצמת וכו'. מכל מקום, אורות. מה נקודת המשל, פרטי המשל, שמהם נבין את הנמשל? הרי בהערה שלו על הספר שיעורים בספר התניא, מוסיף כאן דבר מעניין. מה הקשר בין המשל והנמשל? הרי לכאורה, אם המשל מדבר על עניין גשמי והנמשל הוא עניין רוחני, איך אפשר, והמשל צריך להיות מעין הנמשל, אז איך יכול להיות הגשמי הוא לעולם לא היה ולא יהיה מעין הנמשל, ואיך יכול להיות שהנמשל יהיה דומה למשל כשזה בגשמיות וזה ברוחני? אז הרב אומר נקודה של הבחנה מאוד מעניינת. הרב אומר שהדמיון בין המשל והנמשל זה היחס בין הפרטים שמהם הוא מורכב. דיינו, כאשר אנחנו מדברים על אור, אז אנחנו יודעים שישנם מאפיינים לאור, וישנם מאפיינים ביחס ובזיקה שבין האור והמאור. והמכלול הזה של אור ומאור ביחד מהווים משל למשהו שהוא לגמרי בעולמות אחרים. אבל הזיקה והיחס וההערכה שבין מה שנקרא אור לבין מה שנקרא בנמשל מאור, אותו מבנה קיים גם שם. פה מדובר על גשמיות ושם מדובר על רוחניות, אבל אותם היחסים ואותו מבנה ואותו ערך נשאר גם שם. ככה הרבי מאיר בשיעורים בספר התניא להסביר את איך המשל דומה, איך על ידי המשל מבינים את הנמשל. ונראה. כן, אבל זה כמו שכשהרבי אומר שכל הביאורים שיש על פסוק אחד מוכרח שיש קשר ביניהם. הם נאמרו על ידי חכמים שונים שחלקו מן הקצה אל הקצה אחד אל השני, אחד אל השני. והרבי ואומר, בוא נסתכל על זה מלמעלה כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל על זה, ונלמד להגיד שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, ובמהות הם בכלל לא חולקים, רק כל אחד מסתכל מכיוון אחר. אבל שזה צריך לראות את זה מלמעלה. בסופו של דבר, כל מה שאנחנו מדברים עליו, בין אם זה במשל, בין אם זה בנמשל, זה הרי הכל בגדר של מה שנקרא נברא. זאת אומרת שיש צד השווה, כי בעצמותו של הקדוש ברוך הוא אנחנו לא מדברים. במה שלמעלה מטעם ודעת אנחנו לא מדברים, אפילו לא בעצמותו. אז לכן יש צד של דמיון, אבל עדיין הדמיון הוא אחרי ריחוק הערך עצום ביותר בין גשמיות לרוחניות.
אז כל המשלים הם רק בסדר
השאלה אם זה מדויק לנסח את זה ככה, או שאולי צריך עוד כמה פרטים בזה, אבל טוב. כן, אז הוא אומר כך, וקראו אותן אורות, כדי שעל ידי המשל הזה יובן לנו קצת עניין הייחוד של הקדוש ברוך הוא ומידותיו. שזה בעצם הנושא שדיברנו עליו קודם, שהקדוש ברוך הוא מתייחד עם המידות והספירות, זה היה הסיום של הפרק הקודם. כדי בכל זאת קצת לסבר את האוזן, לשכך את האוזן, הוא אומר כאן, אז הוא אומר, קראו לזה אורות, סליחה. למה אורות? אז הוא אומר ככה, שהוא בדרך משל כן ייחוד אור השמש, שבתוך גוף כדור השמש, עם גוף השמש שנקרא מאור. כמו שכתוב את המאור הגדול וגומר. והזיו והניצוץ המתפשט ומאיר ממנו, נקרא אור, כמו שכתוב ויקרא אלוקים, לאור, יום. וכשהאור הוא במקורו בגוף השמש, מיוחד עמו בתכלית הייחוד, מוכרחים לומר כשאנחנו ניכנס, לו יצויר, לתוך השמש, ננסה לחפש שם אור, אז אנחנו נראה דבר מוזר. מצד אחד אנחנו מוכרחים לומר שיש שם אור, שהרי משם הוא יוצא. אם הוא יוצא ומאיר למרחוק כל כך, כל שכן שבמקומו הוא נמצא. אבל כיוון שבמקומו נמצא גוף המאור, והאור ביחס למאור בטל בצורה מוחלטת, אז בתוך המאור לא נמצא אור בכלל. מצד אחד מוכרחים לומר שהוא קיים, כי הרי מכאן הוא יוצא. ומצד שני אנחנו לא יכולים לראות אותו בכלל, ולא יכולים להתייחס אליו בכלל. אנחנו רק צריכים לשער או להעריך או להיות בטוחים, שהוא אכן נמצא שם. לא, הוא אומר, זה ההגדרה של המהות. ההגדרה של המהות, הוא אומר שאין שם רק עצם אחד. רק זה במובן של אלא. זאת אומרת, נגיד רק אחד אלא זה. אין שם אלא עצם אחד, שהוא גוף המאור המאיר. כי הזיו והאור שם, עצם אחד ממש עם גוף המאור המאיר. ואין לו שום מציאות כלל בפני עצמו. אז ראינו עכשיו מהי נקודת המשל. נקודת המשל היא לא האור, אלא היחס והביטול של האור אל המאור, שאם היותו כלול שם בוודאי, ועד רבה שם הוא מצד אחד בשיא התוקף, כי אנחנו רואים שהוא הולך ופוחת ככל שהוא מתרחק ממקורו, אז שהוא במקורו הוא בשיא התוקף. אבל יחד עם זה הוא אינו עולה בשם כלל. ואף אחד לא יעלה על דעתו לספור ולהתייחס לאור, ואי אפשר כנראה גם להתייחס שם לאור כאל מציאות. שם יש רק המאור. אז את המערכת הזאת, את המבנה הזה, את הסכמה הזאת ניקח ביחס לספירות. ונגיד הספירות הם אור של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתאחד עם הספירות, אז בעצם הספירות יש בהם דבר והיפוכו. מצד אחד יש המאור, ומצד שני הוא בטל בתכלית הביטול איו וחיו אחד ואיו וגרמו אחד הוא מתאחד לגמרי עם הספירות. זו נקודת המשל ונקודת הנמשל אחת מול השנייה, ובעזרת השם בשיעור הבא נרחיב בזה יותר.